אנחנו היום בשעה טובה מתחילים פרק חדש, את רומים פרק י"ב, את שני הפסוקים הראשונים, אנחנו נקרא אותם, אבל לא נספיק לעבור על שניהם, ואחר כך תבינו מדוע. אז בואו נקרא את שני הפסוקים. ואתה, הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים, אשר תשימו את גוויותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים, והייתה זאת עבודתכם השכלית. ואל תשתבו לעולם הזה, כי מתחלפו בהתחדש דעתכם, למען תבחנו לדעת מהו רצון האלוהים הטוב והנחמד והשלם. לפני שנתחיל לעבור לפסוקים, אני כבר אקדים ואומר, לפי הבנתי, שני הפסוקים האלה הם בין הפסוקים הכי הכי משמעותיים בברית חדשה ובכל כתבי הקודש. וכפי שנראה, יש להם השלכה עצומה על החיים הרוחניים של כל אחד וכל אחת מאיתנו. בגלל החומר הרב שיש בהם, אני אתחיל את פסוק ראשון, ובפסוק שני אני רק אתחיל אותו, אל תשתבו לעולם הזה. אם הייתי רוצה להמשיך את כל פסוק שני, זה היה לוקח יותר מדי זמן, לכן החלטתי לעצור כאן, ובעזרת האל בעוד שבועיים נוכל להמשיך גם את הפסוק השני. אז בואו בכל זאת נתחיל עם הפסוק הראשון. פונה פולוס לרומי ואומר לה, ואתה, הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים. אני מציע לשים לב כאן לכל מילה שפולוס אומר, לכל מילה יש כאן משמעות גדולה. מה זה ואתה? ברור שהוואתה מתייחס לדברים שהוא אמר קודם לכם. עכשיו שימו לב, אנחנו עכשיו התחלנו פרק 12, מי ששם לב, באיגרת הזאת יש 16 פרקים. כלומר, ב-11 הפרקים הראשונים יש נושא מסוים באופן כללי, ומפרק 12 עד 16, בחמשת הפרקים הבאים, הנושא משתנה. ואני רוצה לשאול אתכם, במה שונה הפרק הזה ואחרים שבאים אחריו מכל 11 הפרקים הראשונים? מישהו אולי שם לב? וכי בדרך כלל אנחנו מתמקדים בפסוקים, בפרקים, כאן אני מדבר בצורה יותר רחבה. ואני אגיד לכם מה ההבדל. הבדל מאוד מאוד עקרוני, שגם הופיע לא פעם באגרות אחרות. ב-11 הפרקים הקודמים, פולוס התעמק בעיקר בתיאולוגיה. זה היה הדגש שלו. אני אזכיר בשיא הקיצור כמה נקודות. הוא דיבר על החטא ששותף לכל בני האדם כמובן. הוא הדגיש שכל אדם יכול להיוושע לא על ידי מעשים, אלא רק על ידי אמונה בישוע המשיח לקבל את חיי הנצח. מי ששם לב בפרקים האחרונים של החלק הזה, הוא הדגיש שבקץ הימים כל עם ישראל יבשע. כלומר, הדגש כאן כאן על תיאולוגיה, דיברנו על כך רבות, ממש תקופה ארוכה מאוד. עכשיו, בפרק 11, לקראת הסוף, הוא אומר עוד פסוק מאוד משמעותי, בפרק 11, פסוק 32, פולוס כותב לנו שאלוהים הסגיר את כולם, את כל בני האדם ביד אמרי, כולם מורדים באלוהים, כולם חסרי כבוד אלוהים, בלי יוצא מהכלל, כדי לאפשר לכל אנשים לקבל את החסד שלו, למען יכון את כולם. כל אדם בלי יוצא מהכלל, לבדו הוא אבוד, הוא פשוט אבוד, הוא לא מסוגל להציל את עצמו. אלוהים נותן את האפשרות לכל בן אדם בן אדם לשוב בתשובה, להאמין בישוע ולקבל את החן ואת החסד ואת הרחמים שלו. ואם אתם מסתכלים למעלה בשקף, אז מה שפולוס אומר, ואתה, אחרי כל מה שהוא אמר, הנני מזהיר אתכם אחי ברחמי אלוהים. רחמי אלוהים והחסד והחן שלו, זה אותו הכוונה. אז מה הוא רוצה לומר כאן? מהפרק הזה, עד סוף האיגרת, הדגש הוא על החלק המעשי של האמונה. מה זאת אומרת להיות מאמין אמיתי בישוע? לצערי יש הרבה מאמינים שהם לא אמיתיים, שישוע אומר, רבים הקרויים, מעטים הנבחרים. אני מאוד מקווה שכל אחד מאיתנו שייך לקבוצה הקטנה של הנבחרים, של המאמינים האמיתיים. אנחנו נראה עכשיו מה זאת אומרת להיות מאמין אמיתי. מה הוא צריך לעשות? פולוס מתחנן, הוא מזהיר, הוא מפציר ברחמי אלוהים. הוא מתחיל עם הדגש על הרחמים של אלוהים, תשימו לב. אלוהים, כפי שהוא הדגיש בכל החלק הראשון של האיגרת, הוא עשה וממשיך לעשות את הכל עבורנו, ב-100%. כמה חשוב שכל אחד מאיתנו יעריך את החסד, את הרחמים שאלוהים נותן לנו, שבלעדיהם היינו כולנו עבודים. וכאן מיד מתבקשת שאלה הבאה. אחרי כל מה שנעשה עבורנו, מה הדבר הטבעי ביותר שכל אחד מאיתנו מאמינים, אני לא מדבר רק על הרומים, זה נכון לגבי כל מאמין מאמינה, מה עלינו לעשות בתגובה למה שנעשה איתנו? ופה פולוס מתחיל ומסביר בצורה מאוד ברורה, תשימו את גוויותיכם קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים. כל אחד מאיתנו שרואה את התמונה הזאת של הכבש שמועלה כקורבן אחרי שהוא נשחט והוא כעת נשרף, שיראה את עצמו על המזבח, אבל לא כקורבן ששחטו ומת, אלא כקורבן חי, קדוש, נרצה לאלוהים. וננסה עכשיו להבין בזמן הקרוב מה הכוונה המעשית להיות קורבן חי לאלוהים. מה זאת אומרת באופן מעשי? מה זה אומר לנו? איך עלינו לחיות? אז בואו לאט לאט נשים לב, כי זה מאוד מאוד חשוב להבין. אנחנו יודעים שבתקופה הישנה, גם במשכן ואחר כך במקדש, הכהנים הקריבו קורבנות, בלי סוף קורבנות. היה שם מזבח העולה, מי שזוכר, אנשים הביאו קורבנות, שחטו את הקורבן, שמו אותו למזבח ושרפו אותו, אחרי שהוא מת. מה קורה עכשיו? בתקופה החדשה, אנחנו מדברים על 2000 השנים האחרונות, מאז שישוע בא לעולם, תשימו לב להבדל העצום לעומת מה שהיה בעבר. כל מאמין אמיתי בישוע הוא כהן, אני מקווה שאתם מקבלים את זה, זה כתוב בראשונה לפטרוס, שאנחנו עכשיו כולנו כהנים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא רק שאנחנו כהנים, כל אחד לא אמור לקחת בעלי חיים, להקריב אותם כמו שבעבר, זה נגמר. ישוע היה הקורבן האחרון שהקריב את עצמו ומת על הצלב. בתקופה הזאת כל אחד מאיתנו נדרש להקריב את עצמו, את כל החיים שלו, כקורבן חי. כמו שכולנו מבינים שמדובר כאן על הקרבה שלמה. אין כזה חצי קורבן, לא קיים. הכל בשלמות. ושוב, אם קצת יותר עוד לפרט כמובן, האמת היא מאוד מאוד פשוטה, ואני כמו שכולנו מקבלים אותה כמו ילדים. ישוע מת עבורנו. זה עובדה, כולנו מאמינים בזה. עלינו לחיות למענו. להיות קורבן חי עבור אלוהים וישוע, זה אומר לחיות למענו. ואני אומר לכם, אני לא רוצה להשתמש במילים גבוהות, במליצות, אלא במובן הכי מעשי. איך עלינו לחיות כדי להיות קורבן חי? ההסבר מאוד פשוט. כתוב קורבן חי, קדוש ונרצה לאלוהים. עלינו להקדיש את כל החיים שלנו לכבוד אלוהים בצורה שלמה. כפי שכתוב בתורה, בספר דברים. עלינו לאהוב את אלוהים בכל לבבנו, נפשנו ומעודנו, באופן מעשי, לא רק בלב, אלא גם ביטוי מעשי כמובן בחיים שלנו. אלוהים נותן לנו חיים, נותן לנו יכולת, מרץ, עם כל נפשנו מעודנו, בנפש חפצה מתוך רצון פנימי, לא חלילה מתוך כוח, אף אחד לא מכריח אותנו. אנחנו רוצים להקריב את החיים שלנו. למה? כדי שאלוהים, אבינו שבשמיים, יהיה מרוצה מאיתנו, שהקורבן של ישוע בנו עבורנו לא היה לשווא. ואנחנו יכולים להיות בטוחים שכשכל אחד מאיתנו באמת שמאמין בישוע, מקריב את חייו יום יום לאדון, אלוהים מאוד מאוד מרוצה בצורת החיים שלנו, ללא ספק. אומר פולוס בגלטים בית 20, אם המשיח נצלבתי ואין עוד אנוכי החי. שימו לב, אני כבר לא חי, אנחנו אמורים להיות קורבן חי. ישוע חי בקרבו של פולוס, וישוע מפעיל את כל החיים שלו. אתם זוכרים, בהגיעת אל הפיליפים הוא אומר כל כך יפה, המשיח הוא חיי. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב אולי, for me to live is Christ. זה אומר הכל. כשאנחנו מדברים עכשיו להיות קורבן חי וקדוש, זאת הכוונה. מי שחושב שהפסוק הזה מגלטים בית 20, נכון רק לפולוס, הוא מאוד מאוד טועה. כל מאמין אמיתי שבאמת מקריב את חייו לאדון יכול להגיד את המשפט הזה. אם המשיח נצלבתי, אני יותר לא חי. המשיח חי בקרבי. שימו לב, מדובר כאן על אמת מושלמת. אין יותר מזאת. לא קיים ולא יכול להיות. ואני כאן שואל שאלה עכשיו מאוד מאוד נוקבת, שלא נשאר ברמה גבוהה, אלא באופן מעשי. ואני באמת שואל, וכל אחד שישאל את עצמו, בצורה הכי אמיתית, עד כמה אני אכן קורבן חי לאלוהים? לפי מה שכאן הסברתי בדקות האחרונות, כמה אני חי בצורה הזאת? למה אני שואל את השאלה הזאת? אני אסביר לכם עכשיו מיד מדוע. אתם שמים לב שיש לנו המון שירי תהילה לאלוהים, ולא פעם שירים שם, במילים שם מאוד מאוד נשגבות. ואני חייב לומר לכם את האמת, לא פעם כשאנחנו שרים את השירים האלה, אני שם לב למילים, אני לא מרגיש תמיד בנוח. ותכף אני אסביר לכם מדוע, למה לא. למרות שהמילים כל כך נפלאות. אני אתן כמה דוגמאות, יש עוד הרבה אחרות. כי ליבי לך אנחנו שרים, כי נפשי לך, כי רוחי לך אדון. כן, שפתי לך, גם ידי לך, כל חיי לך אדון, הכל שייך לך. מה יותר מזה? אל דמות ישוע בכל ליבי אני רוצה. להידמות יותר רק לדמותו, בכל מילה. כל מבט, כל כוונת הלב, בכל מחשבה אליו להידמות. ישוע, אני רוצה להיות כמוהו, בכל. אהלל אותך בכל ליבי, בכל נפשי, בכל כוחי. הלל שלם. אני נותן את כל חיה בשבילך, הרצון שלי לעשות את רצונך. אתה יודע עד כמה שאני אוהב אותך, אדון, אתה במקום הראשון בחיים שלי. עשה בחיי את רצונך, אדוני. קח את כולי ישוע לכבודך. תהיה אתה הכל כמלך חיי. שימו לב למילים האלה. אני נותן לך את חיי, את ליבי, את נפשי. עשה בי כרצונך. כל מה שיש בי, בכל ליבי, אהלל אותך. עוד ממך, אדוני, עוד ממך, להידמות לך, רק לך, להכיר אותך יותר, לעשות את רצונך, אדון, עוד ממך. אני אכנע לפניך אדוני, לך אתן כל דבר בחיי. הדרך אותנו לעולם, קח את חיינו כקורבן. זה הקורבן החי שאנחנו מדברים עליו הערב. קח את כל כולי אדון, כי אני חי בשבילך. תשמעו, מילים יותר יפות מלא, אני לא חושב שאפשר לחבר. מדובר כאן על שלמות. באמת, כשמדובר על להיות קורבן חי וקדוש, רצוי לאלוהים, זה בדיוק הדברים האלה. לתת את כל הלב, את כל החיים שלנו, לרצות להידמות לישוע, לקבל אותו כמלך החיים שלנו, הוא הכל בכל מכל. אני עכשיו רוצה לשאול רק מילה אחת. ואני רוצה את האדם מאוד אמיתי. האם באמת זה נכון? אני באמת שואל שאלה מאוד רצינית. לפני מי אנחנו עושים רושם? הרי נורא קל לשיר את המילים הנפלאות האלה. ללב את אלוהי ולהתרגש ולסמוך והכל. השאלה אם באמת המילים שאנחנו שרים נותנים באמת כיסוי לחיים שלנו. האם יש התאמה אמיתית בין הדברים שאנחנו אומרים בשירה לבין צורת החיים שלנו? זאת שאלת השאלות. אני בטוח שאצל חלק מאיתנו זה לא מה שקיים. אני בטוח. אני גם בטוח שישנם, תודה לאל, אחים ואחיות אמיתיים, מאמינים, שבאמת מזדהים עם כל מילה וחיים את מה שהם שרים ומללים את האדון. זה החיים שלהם. ואני אומר לכולנו, אני מציע במיוחד למאמינים, מאמינות צעירים, להיזהר מאוד. מאוד מפריע לי לא פעם ששרים בהתלהבות רבה, בכזאת התרגשות, את המילים הגדולות האלה, אבל אני מת של כמה זה באמת חי וקיים בחיים שלנו. ואני אומר, בואו לא נעשה הצגות, לפני מי? לא לנסות להעמיד פנים, לא לנסות להיות צבועים. ואני אומר עכשיו בצורה חד משמעית, מי שלא חי את הדברים, מי שהוא באמת לא כל יום קורבן חי, קדוש ונרצה לאלוהים, אני מאוד ממליץ לו שלא ישיר את המילים האלה. עדיף לא לשיר אותם. ולחיות בשקר. אני ממשיך את הפסוק הראשון. אומר פולוס לרומים, והייתה זאת עבודתכם השכלית. מה זה זאת? כמובן, מה שאומר לפניכם, שתשימו את גביעותיכם, את כל עצמכם, קורבן חי וקדוש ונרצה לאלוהים. זאת אמורה להיות העבודה השכלית שלכם. תשימו לב שמדובר כאן על העבודה. לפי הבנתי, העבודה השכלית, הכוונה היא לעבודה רוחנית, ויודעים שכל עבודה דורשת מאמץ. מי שחושב שהדבר הזה קורה באופן אוטומטי, הוא טועה. זה דורש מאמץ מצד כל אחד מאיתנו. במאמץ הזה, השכל שלנו מעורב. אלוהים נותן לכל אחד מאיתנו שכל, נותן לנו מוח, נותן לנו אפשרות לחשוב, לדעת, להבין. אנחנו צריכים להשתמש בשכל שאלוהים נתן לנו, בכל ההבנה הזאת, הדעת האנושית, כדי לעבוד אותו בצורה הטובה ביותר הרצויה בעיניו. עכשיו, שלא תהיינה הבנות. אנחנו לא מדברים על איזה משהו רגשי, רגשני, זמני שחולף. אתם בטח מכירים, ישנם מאמינים, מאמינות, שמתלהבים מאוד מאוד, רוקדים ושרים בכל ליבם ונפשם, אבל אחרי זמן לא רב זה דואך. לא נשאר מזה הרבה, בטח שלא קורבן חי. כאן מדובר על משהו הרבה הרבה יותר רציני, שהמאמין באמת בצורה שקולה ואחראית, אומר לעצמו, איך אני עכשיו מקריב את החיים שלי כל יום כקורבן חי קדוש ונרצה לאלוהים. ואני אפרט מיד מה לעשות וממה להימנע. בואו נשים את. אנחנו קוראים בראשונה לקורינתים פרק י' פסוק 31, אומר שם פולוס, כל אשר תעשו, את הכל עשו לכבוד אלוהים. אני לא מדגיש במקרה כל הכל, הכל זה 100%, לא פחות מכך. מאמין ומאמינה שמקדיש את חייו לאלוהים, הוא בעצם עושה את מה שכתוב כאן. כל מה שהוא עושה, אני מדגיש, כל מה שהוא עושה, כל מה שהיא עושה, נועד למטרה אחת בלבד, לכבוד אלוהים. מה אלוהים צריך מאיתנו? יש לו הכל, הכל שייך לו. אבל כשאנחנו באמת בעצם בחיים שלנו, בחיים שנותן לנו, בכל היכולות, אנחנו באמת מכבדים אותו, אז הוא באמת מאוד מרוצה מצורת החיים שלנו. ואני אומר לכולנו, אנחנו לא פעם מדגישים את הדברים האלה, הרושם שלי האמיתי, שלא פעם הפסוקים האלה, שהם כל כך משמעותיים, הם פסוקים מוחלטים, הם עוברים לחלק מאיתנו הרבה הרבה מעבר לראש, והם לא מגיעים ללב. וזה מאוד מאוד עצוב. נבין, אנחנו לא עושים כאן במליצות, זאתי אמת. מאמין אמיתי חי ככה. לא רק פולוס, אלא כל אחד מאיתנו, הכל לכבוד אלוהים. אני מזכיר לכם שפולוס כותב בהיותו מלי לקורינטים, בחנו כל דבר בטוב וחוזו. תבינו, אנחנו לא עושים סתם דברים. אני מקווה שהמונח סתם לא נמצא בלקסיקון שלנו, באוצר המילים שלנו. אין כזה דבר שמאמין עושה סתם משהו, לא קיים, אני אומר לכם, בלי הגזמה. אין כזה דבר. ואנחנו צריכים לבדוק ולבחון, אם דבר מסוים שאני אמור לעשות, הוא לא אמור להביא כבוד לאלוהים, לא לעשות אותו. פשוט להימנע מלעשות אותו. בשביל מה לעשות דבר שהוא מיותר? לא רק שלא מועיל, הוא מביא נזק. נזק רוחני לנו וחוסר כבוד לאלוהים. תראי, פולוס כותב בקורינטים שם גם, הכל ברשותי. הכל ברשותי, אנחנו אנשים חופשים, תודה לאל. אנחנו לא עבדים של החטא. יש לנו חופש במשיח, חופש אמיתי. אנחנו בני חורין. אבל הוא מיד משיב ואומר, אבל לא הכל מועיל ולא הכל בונה. אני מיד משיב ואומר, גם לא הכל מביא כבוד לאלוהים. לכן, תחשבו איזה אחריות עצומה יש לכל אחד מאיתנו להתרגל. אני אומר לכם שזה לא פשוט, כאחד שמתמודד עם הפסוק הזה, פסוקים אחרים, במשך שנים רבות, זה דורש כל הזמן ערנות רוחנית לבדוק כל דבר. לא מדבר בצורה כללית, אלא ממש כל דבר. האם באמת זה מביא כבוד אלוהים? זוהי הקרבה שלמה. זה מאמין, זאת מאמינה שבאמת עושה את רצון אלוהים. דבר שני, זה כתוב גם באיגרת אל העברים, למדו את זה, פרק 12. כל דבר בחיים שלנו שלא מביא כבוד אלוהים, פשוט לסלק אותו. איך הוא אומר? להסיר מאיתנו כל תורח. בשביל מה נעשה דברים מיותרים? מה זה נותן? זה רק מכביד עלינו. זה לא תורם שום דבר, בטח שלא מביא כבוד אלוהים. לכן אני אומר, יש לנו בעולם הזה, נבין, משימה נעלה מעין כמותה. להיות באמת בנים ובנות של אבינו שבשמיים. ושכל יום אנחנו נקריב את הכל למען האדון, ונימנע מכל דבר שאלוהים לא רוצה שנעשה, שהוא מיותר. אני עכשיו רק מתחיל את פסוק 2. אלא מדובר כאן, אני אומר לכם שוב על אמת מדהימה, אני חשבתי שעות רבות על הפסוקים האלה. זה החיים שלנו. ממשיך פולוס ואומר, אל תשתוו לעולם הזה. שוב, בעיניי, זאת אחת האמיתות הכי משמעותיות והכי מעשיות שנוגעות לחיים הרוחניים, היומיומיים של כל אחד מאיתנו. לא להשתוות לעולם הזה. כדאי לדעת שזה בכלל לא פשוט למלא את מה שכתוב כאן. זה בכלל לא פשוט. אנחנו כמו אנשים ששוחים נגד הזרם. הזרם של המים שכל הזמן הולך ומתחזק, ואנחנו מנסים לשחות נגדו בכיוון ההפוך, וצריך לגייס את כל הכוחות שלנו, כדי שלא נסחף עם הזרם של העולם הזה, שאנחנו יודעים בדיוק לאן הוא מביא. עכשיו סימו, אני רוצה קצת להרחיב על הנושא הזה הערב, בעזרת האל אמרתי עוד שבועיים אני ממשיך פסוק 2. יש כאן המון המון חומר רוחני למחשבה. הראיתי כאן תרשים קטן, זה העולם, אנשים שחיים בעולם. אתם רואים פה, מול העולם נמצאים כתבי הקודש. דבר אלוהים. יש את העולם ויש את דבר אלוהים, וכפי שנראה בהמשך, הם כמובן מנוגדים זה לזה, בצורה מוחלטת. לכן פולוס כותב, אל תשתוו לעולם הזה. דבר אלוהים הוא הטוב המוחלט. זה ברור, אלוהים הוא הטוב המוחלט. כל מה שנותן לנו בדברו זה טוב, הכל. מה עם העולם? מה נאמר עליו? בראשונה ליוחנן, כל העולם ברע הוא. שימו לב להכללה, כל מה שבעולם זה רע. בעולם הזה אין דברים טובים, נבין. למה? כי מי שהוא מלך העולם הזה, או אלוהי העולם הזה, זה השטן. אלוהים מרשה לו. והוא מפעיל את האנשים בעולם לעשות את הרע בעיני אלוהים. וכפי שנראה גם בהמשך הפסוק הזה, כל תפיסת העולם שמאחוריה עומד השטן, היא מנוגדת לדבר אלוהים, מנוגדת לאמת, בצורה מוחלטת. שימו לב, אחד נגד השני. ולמרות שאנחנו מעטים יחסית לאנשים בעולם, אנחנו מאוד מעטים, אנחנו צריכים לחיות, שוב באופן מעשי, חיים שונים לגמרי מזה שאנשים בעולם חיים, והדבר הזה אמור להתבטא בכל דבר, גם במחשבות שלנו, גם בצורת הדיבור שלנו, גם בצורת ההתנהגות שלנו. מאמין, מאמינה אמיתיים, הם לא משתווים לעולם, הם שונים ומיוחדים. הם אור אמיתי בעולם החשוך הזה. אם חלילה לא רואים הבדל בין מאמין או מאמינה לבין אדם שלא מאמין, הייתי אומר זה מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד מאכזב. אני רוצה לתת כמה דוגמאות שנבין מה זה לא להשתוות לעולם. לקחתי את זה עכשיו מהימים האחרונים. מי ששם לב, גם היום בערב, שמעתי חדשות לפני שעתיים, יש הפגנות בירושלים, בתל אביב, כמעט כל ערב. הפגנות, אלפי אנשים נאספים, מוחים בכל הכוח עם שלטים וצועקים. לצערנו לא פעם, ההפגנות נעשות אלימות, שורפים פחי אשפה, תוקפים את השוטרים ונוהגים באלימות. פשוט מדהים. ואתם יודעים, הפגנה במדינה דמוקרטית כמו בארץ נחשבת לדבר קדוש. זה לא נעים להגיד את זה. מקדשים את ההפגנות כפסגת הדמוקרטיה. למה זה כל כך טרגי? אנחנו חיים היום בתקופת הקורונה, זה לא סוד. ותסתכלו בתמונה כאן, אתם רואים כאן המון אנשים שלא מכסים את הפנים, לא שומרים מרחק, ואתם מסכימים שכל אחד יכול כאן אם הוא נגוע, יש לו את הקורונה בגופו, הוא עלול להדביק המון אנשים אחרים. מישהו קרא לזה, זה חממה לקורונה. אז למה אתם עושים את זה? למה? בגלל חופש הביטוי, בגלל הדמוקרטיה. ולא מפסיקים. והאימות הזה עם המשטרה, מסכנים השוטרים האלה, שצריכים כל הזמן להתמודד עם בני עמנו, אחים ואחיות, שגם תוקפים אותם לא פעם. זכות ההפגנה. האם יעלה על הדעת שאנחנו שחיים בארץ, היהודים ממשיכים, האם מישהו מאיתנו ייקח חלק בהפגנה? נשאל שאלה פשוטה ותמימה. אני רק יכול לקוות שבכל ההפגנות האלה שיש בהם אלפי אנשים ממקומות שונים בארץ, שאין שם אפילו מאמין אחד ואפילו לא מאמינה אחת. למה? אתם יודעים למה? אנחנו כמאמינים בישוע לא נקראים להפגין נגד החלטות הממשלה, בשום פנים ואופן לא. זה מנוגד לדבר אלוהים, מנוגד לאמת. אנחנו נקראים, מי שמכיר את הברית החדשה, להתפלל עבור המנהיגים שלנו. לא לנסות להפעיל כוח ולחץ כדי לשנות את ההחלטות שלהם, זה לא נכון. כי בסך הכל הם רוצים לפעול את טובת העם, למרות שלא פעם הם עושים טעויות כמובן. אז בשביל מה כל הדברים הנוראים האלה? אז זה רק דוגמה להראות לכם לסוג של התנהגות שמאוד נפוצה בימים האלה במיוחד, שאנחנו לא אמורים לקחת בחלק בכלל. אנחנו לא נקראים לפעול בצורה כזאת. ולמה אני אומר את זה? לצערי הרב ראיתי גם בטלוויזיה, באינטרנט, לא פעם גם אנשים דתיים וחרדים, גם בבית שמש בירושלים, שעשו הפגנות מאוד קשות נגד הממשלה. אנחנו מאמין בישוע לא עושים את זה, כי זה לא נכון ולא רצוי בעיני אלוהים, וזה רק דוגמה אחת. דבר שני, גם שם מי שעוקב קצת בחדשות, אני נוהג לשמוע חדשות, לדעת מה קורה במדינה שלנו. אז זה הדבר החדש. לא מספיק להיות לוחמות בכל מיני גדודים כאלה מעורבים, ועכשיו מדובר, עושים איזה אפשרות שיהיו גם לוחמות בשריון, לא סתם. הדבר האחרון עכשיו, בימים האחרונים, שמתם לב, יש נשים שרוצות להיות לוחמות ביחידות המובחרות ביותר בצבא, כמו סיירת מטכ"ל, כמו הקומנדו הימי, כמו הסיירות המובחרות, כמו סיירת גולני ואחרים, לא פחות מזה. שהן תוכל להיות בכל יחידה מהצבא, בצבא, ללא אפליה. ואם אתם עוקבים אחרי הדברים האלה של השבוע האחרון, פשוט לא יאומן כי יסופר. שני קצינים בכירים בדרגת אלוף משנה, שהיו מפקדי סיירת מטכ"ל, הם בעצמם המליצו לאפשר לבנות להתגייס ולהתקבל לסיירת מטכ"ל. דעתי האישית, שאנשים עם כל מה שהם זכו לעבור ולעשות, והם עשו הרבה לא ספק, משהו משתבש להם במוח. אין לי שום הסבר אחר. אין לי שום הסבר אחר. ואני אשאל כמה שאלות תנות. איך עלינו להתייחס לדבר הזה? האם בת מסוגלת ללכת במסע לנקות מרחק רב? אני רוצה להגיד לכם, כשהייתי בן 18 וקצת, לפני הרבה שנים, בסוף הטירונות שהייתה מאוד קשה, השתתפתי במסע אלונקות של 45 קילומטר. אני רוצה להגיד לכם, זה בערי יהודיה, עליות וירידות, זה אחד הדברים הכי הכי קשים שעשיתי בחיים שלי, לא רק אני, גם אלה שהיו איתי. עבורנו כגברים, היה לנו מאוד מאוד קשה לסיים את המסע הזה. הכתפיים כבר לא הרגשנו אותם אחרי כזה, כמה שעות של מאמץ לא יתואר. האם בנות מסוגלות לעמוד במאמץ הזה? אני חושב שאין טעם לתת תשובה, זה פשוט מגוחך לשאול את השאלה הזאת. ואני שאל עוד שאלה, בגלל השוויון שאנשים מורעלים לגביו, נשים שוות לגברים ב-100%, גם בצבא. האם בת מסוגלת ללכת 50 קילומטר, לשאת מסע של 40 קילומטר? אני שואל שאלה פשוטה. הרי זה ממש מגוחה. גברים בקושי מצליחים לעמוד בנסימות כאלה. אבל הם לא מוכנות לוותר. הם יעשו הכל להתקבל ליחידות הכי מובחרות בצבא אלה, ולעבור את הגיבושים הכי קשים. למה? תראי מה הסיבה העיקרית? גאווה מטופשת, הגשמה עצמית, וכל מיני דברים אחרים שהם לחלוטין לא לעניין. וכדי למנוע אי הבנות, מה שכל כך עצוב, שצריך בתקופה שלנו להסביר לאנשים שלא מבינים, שבנים יותר חזקים, יש להם יכולת גופנית יותר גדולה מזו של בנות. צריך להסביר את הדברים האלה. סליחה, זה פשוט טמטום. דבר שמנוגד לדרך הטבע. אבל הם לא מרפים. ואני חייב להגיד לכם, במובן הכי אובייקטיבי, אני יודע נתונים אמיתיים עכשיו, ששילוב בנות ביחידות עילית, עלול להיות להם נזק כפול. שום תועלת, יש מספיק דברים שיכולים להיות ביחידות האלה. א', כל המאמצים הקשים האלה, ללא ספק, פוגעים בצורה קשה בבריאות שלהם. ואני אגיד לכם, עשו מחקרים בשנים האחרונות, השוו את הפציעות הגופניות של חיילות, מה שנקרא לוחמות, לאלה של חיילים, גברים שנמצאים באותן יחידות מעורבות. עובדתית, ואני יודע של נתונים, אצל הבנות, הפגיעות הגופניות הרבה יותר נפוצות, הרבה יותר שברי מאמץ, הרבה יותר כאבים בברכיים, כאבי גב. מסתבר שיש בנות שלוקחות כדורים משככי כאבים כדי להתמודד עם הכאבים הנוראים שפוקדים אותן, אבל הן לא מבטרות. איך אפשר לוותר על הגאווה הזאת, להיות לוחמת בצבא הגנה לישראל? דבר שני, אני הרבה שנים כבר לא בצבא, אבל דורון הבן שלי, הוא לפני כמה ימים סיים קורס קצינים. תודה לאל, ביחידה שלו, איפה הוא נמצא עכשיו, אין שם בנות, אבל כשהוא היה בקורס קצינים, היו איתו גם בנות. והוא אמר לי את האמת, אמר לי, תשמע, מתחשבים בבנות. לא דורשים מהם לעשות בדיוק את המאמצי כמו הבנים. ממש לא, גם מה שנקרא בוחן ברור, ברון מי שמכיר אותו ברור, מקלים עליהם בכל מיני תחומים כדי שהם תוכנה לעבור את הדברים האלה. ולמחות, ברור לגמרי זאת עובדה שהצבא מוריד את הדרישות הגופניות כדי לאפשר לבנות להשתלב. מה התוצאה? הרמה המבצעית של יחידות אלה שאמורות להיות מוכנות למלחמה הולכת ופוחתת. אני לא רוצה להרחיב יותר בדיבור הזה, דבר שעושה לי רע. האם באיזשהו מקום בדבר אלוהים, אני חוזר לדבר אלוהים לאמת, אלוהים מצפה מנשים להיות לוחמות? אתם מכירים דבר כזה? אני לא מכיר. למה זה כל כך עצוב? פשוט טרגי. אנחנו נקראים לא להשתוות לעולם. כל הראייה שלנו אמורה להיות שונה, להבין שכל הגישה הזאת היא מוטעת לחלוטין. לחלוטין. ולמה אני אומר את זה בצער? לפני תקופה, לא משנה כמה, מישהו מאמין בישוע, הוא בא אליי עם פנים מחייכות, כולו מאושר ואומר לי, תשמע, בשמחה רבה, אני רוצה לספר לך, משה, הבת שלי התקבלה לצבא והיא לוחמת. חשבתי שאני לא שומע טוב. מאמין בישוע שגאה בזה שהבת שלו לוחמת בצבא הגנה לישראל. למה הגענו? למה הגענו? על מה אנחנו מדברים? לא להשתוות לעולם בכל המובנים. יש עוד הרבה דוגמאות, רק לקחתי מעט. אני רוצה בדוגמה האחרונה, ואני אקצר בה, שבעיניי היא מאוד מאוד משמעותית עבורנו. אתם יודעים מה אני רוצה לדבר עכשיו, בכמה דקות שנותרו לי? משפחה. איך העולם מתייחס למשפחה בימינו, ואיך אלוהים? כפי שאתם תראו, מדובר על שתי זוויות שונות לגמרי, ותכף תראו את ההשלכות של האמת הזאת. כדאי, אנחנו יודעים, זה לא סוד, שהמשפחה המסורתית הרגילה של פעם, במחאות, אבא, אמא, ילדים, נמצא תחת התקפה עצומה של השטן. היום בעולם המערבי במיוחד יש פחות ופחות משפחות כאלה, זאת עובדה. השטן עושה הכל לפורר את המשפחות. וכדאי לזכור שחברה בנויה ממשפחות. ואם המשפחות הרוסות, החברה גם הרוסה. לא צריך להסביר את זה. העולם מעודד במיוחד נשים, גם בארץ שלנו, לצאת מהבית, לפתח קריירה, להגשים את עצמן, שומעים את זה כל הזמן. לצערי הרב, הדברים האלה מחלחלים וחודרים למוח, גם של מאמינים וגם של מאמינות. זה כאילו הדבר הנכון, זאת הגישה של העולם. באותו זמן, אנשים לועגים ובזים לנשים שהן אימהות, יש להם ילדים, שמוכנות להישאר בבית מרצונן כדי לגדל את הילדים שלהם במסירות, באהבה, לא לתת את הילדים למישהו אחר שיגדל אותם, הם בעצמם מגדלות אותם. איך אלוהים רואה נשים כאלה ואיך העולם? תראו, כיוון שאשתי עשתה את הדבר הזה, גידלה את כל הילדים במשך שנים רבות, אני מכיר את זה כמובן מקרוב. ישוע אומר לנו שאין אהבה גדולה יותר מאשר אדם נותן את עצמו למען ידידיו. שימו, אני מדבר שם מדבר אלוהים, לא את מחשבת העולם המעוותת. תחשבו רגע, אישה, אימא כזאת, שמקריבה את החיים שלה למען בעלה, למען ילדיה, ואני אומר לכם שמדובר על קרבה אמיתית, לא בדיבורים, במעשים, בעיניי זה הפסגה שאימא מאמינה יכולה להגיע אליה, ושלא תהנה הבנות. א', אישה כזאת, אישה עם סיפוק שלא ניתן לתאר במילים, לא ניתן, מי שלא מאמין לי שישאל את אשתי, ואימהות מאמינות כאלה, הן מאוד מאוד יקרות בעיני אלוהים, הוא לא רק גומל להם כבר בעולם הזה, הוא יגמול להם לנצח, בשכר שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו, על מה שהן היו מוכנות בעולם הזה במשך כמה שנים לעשות. ותשימו לב, אני חוזר ומדגיש, לא להשתוות לעולם, לא, לעשות את רצון אלוהים הטוב והשלם. אני רק אזכיר בקצר מזמור קכ"ח, נמצא זה בבית, החשיבות של משפחה, איך אלוהים רואה את הדברים. אשרי כל ירא אדוני הולך ברכיו, יגיע כפיך כי תאכל, תאכל אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה ברכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך. הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. אבל לא רק זה, לא רק הבנים, הוא ראה בנים לבניך, גם נכדים. אלוהים מבטיח לברך כל גבר ירא אדוני במשפחה מבורכת, אישה, ילדים ונכדים כל ימי חייו. כמה המשפחה חשובה. מה עם ילדים? אני חייב להגיד לכם, אני בדקתי את הנושאים האלה, כשבודקים באופן סטטיסטי, משפחות של מאמינים אבנגליסטים, שנחשבים יחסית לרציניים, בארצות הברית, יש שם מספרים גדולים. ככלל לא רואים הבדל גדול בין משפחות של מאמינים למשפחות של לא מאמינים. כמו שמשפחות של לא מאמינים, בדרך כלל יש מספר ילדים קטן, 2, 3, 4, זה כבר הרבה, ככה אצל רוב המאמינים, משפחות קטנות. ילדים. הנה נחלת אדוני בנים, שכר פרי הבטן, זה מזמור קכ"ז. הברכה שאלוהים נותן לנו בעולם הזה, לא שטח אדמה לנחלה, כמו שניתנו לשבטים פעם, אלא ילדים, בנים, הכוונה ילדים, בנים ובנות. איזה ברכה עצומה שאם נותן, שכר פרי הבטן. כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. גיבור שיוצא עם הרבה חיצים, מי יעמוד נגדו? אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם. מאושר גבר שיש לו הרבה חיצים, הרבה ילדים, מאושר, מבורך. הילדים שאלוהים נותן לנו אמורים לרשת את חיי הנצח, להיות איתנו תמיד. אני רוצה להגיד לכם משהו אישי קטן. האמת הזאת שאני עכשיו מספר עליה, וכתובה כמובן, דיברה עליה בצורה מאוד חזקה שהייתי צעיר, והחלטתי ככה לחיות, לא בסיסמות, בדיבורים, אלא באופן מעשי. והייתי אומר היום, כאחד שעבר את גיל 70, תודה לאל, תודה לאל, אני אומר לכם, אני אסיר תודה. אלוהים ברך את עמי ואותי בשמונה ילדים, כולם מאמינים, כולם מביאים כבוד לישוע. לי אין סיפוק יותר גדול. אין. אז יש כאלה אומרים, הייתי רוצה הרבה ילדים, הולך לפרנס. זה יצירה הרבה כסף, אני מזכיר. לגדל הרבה ילדים, יש הרבה הוצאות, אני יודע. לא צריך לדאוג. אנחנו אנשים מאמינים, לא? אלוהים שנותן את הילדים, ידאג שהם לא יחסרו דבר. שאלו את הילדים שלי פעם יחסר להם משהו. תודה לאל, תמיד היה מה שצריך, תמיד. למרות שאני הייתי מפרנס היחיד, וכמובן לא הרווחנו הרבה מדי. ברור שגם אמא יכולה לעזור לפרנס, אם צריך, בתנאי שהבעל והילדים לא ייפגעו. יש לנו סדרה עדיפויות, המשפחה לפני הכל. ואני מדגיש, המשפחות הן אבני הבניין של הקהילה, שלא תהיינה הבנות. אם בקהילה מסוימת יש משפחות חולות, הקהילה חולה. קהילה שבה יש משפחות בריאות וחזקות היא קהילה מבורכת. היא מעידה בצורה מאוד חזקה לגבורת ישוע, במיוחד במציאות שבה אנחנו חיים, שיש כל כך הרבה משפחות הרוסות לצערנו הרב. כמה חשוב במשפחות שלנו ללמד את הילדים מקטנות את האמת ולהיות להם לדוגמה אישית. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אי אפשר יותר מזה, כדי שגם הם ירצו ללכת בעקבותינו להאמין. זאת משימה מספר אחד בחיים שלנו. העדיפות הראשונה, בניית המשפחה, ולא כמו אנשים בעולם שאצלהם העדיפות הראשונה זה הקריירה וההגשמה עצמית. זה מנוגד לכל תפיסת אלוהים, תפיסת האמת. אני לא אקרא את הפסוקים אני עכשיו, כי אין לי זמן. אני עוד משהו קטן וזה נסיים. התקדמתי. טוב. את יודעת מה, אני אעצור כאן. יש לי כל כך הרבה מה לומר על הדברים האלה. אני אעצור כאן בכוונה, אני לא רוצה למהר. אני מבקש בקשה קטנה וצנועה. לקראת עוד שבועיים, יש עוד זמן, אני מבקש שתבואו שוב על המצגת, על הדרשה, זה מופיע יופיע באתר הקהילה, כי למעשה נקטעתי בדיוק באמצע. יש כאן רצף אחד שבגלל אורך הזמן הייתי חייב לעצור, זה פשוט היה לוקח המון זמן. לכן אני מבקש, תבואו טוב, ואז בעזרת אל, בעוד שבועיים נשתדל לראות את התמונה השלמה.